אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס תוכנית הקולינריה של התאגיד. אני רונה גרשון תלמי, שירי כץ נמצאת איתי כאן, ארז שלום וגם אבי שמאי נמצאים איתנו באולפן. אנחנו נתחיל מיד את התוכנית שלנו, נספר לכם שאנחנו בתדרים 104.9.FM, 105.3FM, באפליקציית כאן אודי ובאתר האינטרנט שלנו. היי שירי.
שלום רונה גרשון תלמי, ובינתיים בעוד אנחנו התיישבנו כאן, פורום ראשי ענף ההסעדה פנה למשרד האוצר עם צעדי תמיכה לפתיחה מתוכננת. מה את אומרת, יפתחו או לא יפתחו?
אני לא יודעת, זה עוד לא ברור, כמו הרבה דברים בקורונה. כל צעד כזה נותן תקווה, זה מה שבטוח.
אבל אנחנו בשלב המאוד מתגעגע עכשיו, נכון?
כן.
עד שזה יקרה, ליך שזה יקרה, ובינתיים געגועים.
בינתיים געגועים, הכיסאות עוד מורמים, המסעדות עוד סגורות, אפשר לעשות משלוחים, אבל זה לא אותו דבר, זו לא החוויה הזאת של לשבת בתוך מקום. וחשבנו, אנחנו כל שבוע עוסקות בנושאים הבוערים, ובכל מה שקורה מסביב, ומה המסעדן ההוא עושה, ומה המסעדנית ההיא עושה, ואיך מוצאים פתרונות, וחשבנו לעצור רגע, ופשוט לשיר שיר געגוע. ולהיזכר למה אנחנו בעצם מתגעגעים, או מה אומרות המסעדות לאנשים שונים ומיוחדים. אז אנחנו נפנה כאן לשורה של אנשים לא רואים ומעניינים, שירי, תשמעי,
כן,
יש,
כן,
לנו
יש
רשימה
לנו
מכובדת. נרי לבנה, העיתונאי תהיה איתנו, יאיר גרבוז יהיה כאן, ז'אנה גור, אשת הקולינריה, אמיר בן דוד, העיתונאי ואיש המוזיקה, ואסף ליברמן, שהוא כאן מהתאגיד, הם כולם יסבירו לנו מהן המסעדות בשבילהם, וננסה להיזכר רגע בקסם ההוא הנושן. אז אנחנו מתחילות עם נרי, נרי לבנה, שלום.
שלום רונה, שלום שירי.
שלום, שלום. תגידי, ביקור במסעדות בעצם היה לפרק זמן מסוים בחייך חלק מהעבודה שלך. זאת אומרת שאת מתגעגעת לעבודה?
לביקורת מסעדות אני ממש לא מתגעגעת, כי האבסורד בביקורת מסעדות זה שאם את נהנית ממש, אין לך מה לכתוב. חוץ מאשר דברים, שבחים, חסרי פשר.
אז את באת כדי לסבול.
אני אוכל נוראי, יש לך המון מה לכתוב. אני זוכרת בעיקר הביקורת שלי, זה עוד היה בכל העיר, שזה היה מקומון ירושלמי. מאוד נחשב הוא היה פעם. ביקורת שהכותרת שלה הייתה, היא קטי בקטי.
וואו, אני בטוחה שהם אהבו לראות את זה בבוקר שאחרי.
מאוד. לא, כי שנה קודם לכן הייתי בקטי, שהייתה מסעדה נהדרת שהתפרסמה בירושלים, כי ראש העיר נתפס אוכל בה ביום בתשעה באב. פעם היה מותר לאכול בתשעה באב, אגב. אז דיברתי לפני 30 שנה, ואז היה שם מוח פשוט הכי נפלא בעולם. כותרת הייתה מוח גאוני, אחרי שנה קטי בקטי. עכשיו, אז להיות מבוגר מסעדות גם לאכול בדדליין. בתור בן אדם שמשחית את חייו על הפרעות אכילה, זה היה לי קצת מסובך העניין הזה. ומכיוון שזה היה בירושלים, אז בעיקר נאלצתי לאכול כל הזמן, מה שנקרא היום בטעות אוכל של בית. זה לא האוכל של הבית, אלא האוכל של בית זה אוכל מזרחי או מרוקאי. כידוע לאשכנזים אין בתים. וגם לא אוכלים, אשכנזים לא אוכלים. אנחנו עדינים ואירופאים, כמו שאמרה שרה נתניהו. טוב, אני דווקא לא אשכנזיה כל כך, אבל זה לא קשור. אז כל הזמן הייתי צריכה לכתוב ביקורות על בשר סיבי שבושל שעות, ברוטב עגבניות שעשוי מרסק וכאלה דברים. אני לא מקטרת. נעשו לי המון חברים שהייתי מבקרת מסעדות, כולם אהבו ללכת איתי למסעדות על חשבון העיתון שפעם שילם. אבל לזה אני לא מתגעגעת.
אז את לא מתגעגעת, ולמה כן?
אני מאוד מתגעגעת למסעדות, אני מאוד מתגעגעת לבתי, עוד יותר ממסעדות אני מתגעגעת לבתי קפה, כי עכשיו שאני גרה בתל אביב, מה שהקורונה לימדה אותי זה שאין בתי קפה אפשר גם לגור בפתח תקווה. זאת אומרת, אין שום יתרון לעיר.
אבל מה, מה בבתי קפה?
זה כל מה שמאפיין בעינייך, תל אביב, נרי, זאת אומרת, באמת, ברגע שהורידו את בתי הקפה והמסעדות...
לא, אבל גם זה שאין חנויות ספרים מטריד אותי, אבל כמה פלצנית אני יכולה להישמע.
זה המקום.
אני נורא רוצה להיות עממית, בכל אופן. כן, זה מטריד אותי, מטריד אותי גם שאני הולכת בטיילת, שנמצאת כמאה ועשרה מטרים מביתי, ונחקרת על ידי שוטרים ללמה אני הולכת בטיילת, ואפילו אני לא יכולה להגיד שאני עושה ספורט יחידני כהליכה, ההשתרכות לי לא ממש נראית ספורטיבית, אבל...
השתרכות ספורטיבית זה ענף אולימפי חדש. אבל לא, אבל תסבירי רגע, מה בתוך בתי הקפה? למה את מתגעגעת שם?
קודם כל, בשבילי בית קפה זה הבית האמיתי. עד כדי כך שאחד מהילדים שלי ששאלו אותו, יש קטע כזה בגן ששואלים מה אבא עושה ומה אמא עושה, ואז הוא אמר, אבא שלי מרצה באוניברסיטה, אמא שלי עובדת בבתי קפה. זה היה נכון, זאת אומרת, זה המקום. אני עם האנשים האלה שאוהבים לשבת לבד בבית קפה, ושהמון אנשים יראו איך הם יושבים לבד, ויגשו להגיד להם שלום. זה אגב הגדרה של בית קפה. בית קפה זה מקום לאנשים שרוצים להיות לבד, בתנאי שהמון אנשים יראו את זה. וזה אני. לאווירה לא מחייבת לזה, שאני לא צריכה לסדר מהר את הבית, וכל מיני דברים כאלה. ובשבילי זה עיר, גם הטיולים, פעם היה דבר כזה חול, אני לא יודעת אם אתם זוכרות, נסיעותיי די דחופות לחול. בעצם בשבילי טיול בחול זה מעבר מבית קפה למסעדה. עבור דרך יוניקלו, כמובן, אבל יש. ובערים תרבותיות יש יוניקלו. אבל זה מדהים אגב שבאיטליה אין, למרות שזה ערס התרבות. אני חושבת שזה מה שקובע הטביון של עיר בכלל. אנשים שלא לגרון קרים אחד את השני, יושבים ביחד, אם זה בתל אביב, אז, וזה חורף בתל אביב, יושבים בחוץ. והם מנהלים סוג של תקשורת לא מאוד מחייבת עם הסביבה.
ולמה שהם אוכלים או
שותים. אני גם פעם התגרשתי במסעדה, בבית קפה, זאת אומרת, חתמנו על הסכם גירושים.
בבית קפה? מותר לשאול איפה?
כן, בירושלים, זה היה קפה בסוגריים, שהיה בית הקפה הראשון במושבה הגרמנית, שהקים אותו חברתי מירי וינטר. ושם חתמנו, סיכמנו בינינו במהלך 45 דקות של בכי, את הסכם הגירושים ש... בעיקר כלל את זה שאני לא מקבלת כלום חוץ מאת הילדים, וזה בסדר היה, כי הרווחתי זמני כסף. וזה קרה שם. עכשיו, אם אני אספר לכם איך אני הכרתי את הקפה לבן שלי הגדול, מכיוון שהייתי מתנותמת כמו כולם בני דורי, אז הייתה לו ברית מילה. והוא בכה אחרי הברית, ולקחתי אותו לטיול בעגלה כדי שירגע, ואופס, הגעתי לחנוכתו של בית הקפה הראשון במושבה הגרמנית, וכך הכרתי את הקפה הזה. מירי חברתי הטובה עד היום. עכשיו אני חושבת שבאמת זה חלק מתרבות עירונית. אני לא, כשאני נוסעת לבקר את שערי שרים שדה ורבוג, אני לא חפשת שם בית קפה. כי כאילו אני אמורה ליהנות מהטבע. עכשיו אני לא כל כך אוהבת טבע. הטבע הוא דוקר ומציג. אבל כאילו, תפסיקו לצחוק, זה לא, אני אומרת דברים נורא רציניים.
אי אפשר, זה בעיה.
זה עיר מסעדות ובתי קפה. מה אני אוהבת את זה? אני אוהבת... אני גם הייתי מלצרית, אגב, לא מעט שנים, כן.
אהבת להיות מלצרית?
אהבתי את הטיפים מאוד, ואני פעם קיבלתי טיפ של $50 על כוס קפה, כי הבן אדם הנרגש כנראה היה בן 40, אבל נראה לי השיש נוטה למות, כי אני הייתי בת 25, אמר שאני בן אדם היחידה נחמד אליו בארץ. לא הייתי מלצרית טובה.
אוי.
הקורדינטה שלי לא משהו, הייתי אשת שיחה לא רואה. והייתי נעה למראה. אז כן אהבתי להיות מלצרית. כי זה עבודה בתנועה כזאת, אנשים מתחלפים. זה כמו להיות נהג מונית, אבל...
לארח אבל... כל הזמן אצלך כל מיני דמויות. אז בעצם יש לך המון תחנות חיים בבית קפה. זאת אומרת, את אומרת, שם חתמתי על הסכם הגירושים, ולשם הלכתי...
הראשון, מותר שלושה.
השניים האחרים לא בבית קפה?
היו במסעדה אולי, או בבר.
לא.
לא, אוקיי, יש אבולוציה, זה לא נשאר באותו המקום, את אומרת.
לא, הרבה דברים קרו לי בתי קפה, קרתי, אני לא יודעת לכולם, אני יודעת ששירי תל אביבית, רונה, אני מתקרות עליו.
גם, שתינו תל אביביה.
זה אחרת לבוא ולקחת בתי קפה, או להתקשר ששלחו לך קפה לתוסל ממול, שזה אין צורך לעשות, כי אפשר לתת מכונת אספרסו. כעניין בבית קפה, למשל, זה לא זה שאת רוצה קפה. קפה זה דבר ניתן להצגה, אז את רוצה את כל המסביב.
את החוויה.
מה?
את החוויה של הישיבה. מה את עושה עכשיו כשאין בתי קפה, נרי? לאן עברת?
עכשיו אני, קודם כל, סגרו, וזה בעיניי טרגדיה, סגרו את מרסן שנמצא 60 מטר מביתי, שזה בעיניי ממש המשרד, והמקום הכי נחל, זה בית קפה נהדר היה מרסן, למי שלא תל אביב, אני באיזשהו שלב עברתי לתל אביב בשנות ה... בתחילת שנות ה-80, שתל אביב עוד לא הייתה תל אביב, סתם הייתה עיר מלאכות, ולמדתי באוניברסיטה והתפרנסתי ממחירת עוגות למרסנד.
לא להאמין, איזה סוג עוגות תפית שם?
עשיתי את הדובוש, שזה עוגה הונגרית מאוד מסוגלת.
כן, וואו.
כן, גרתי עם שותף בדירה, בדירת סטודנטים, אבל...
אז היית עופה דובושים? מאיפה הידע? הקיצת הדבורה, נכון? זה ההוגה הזאת, לא?
לא, זה בינשטיש, זה מה שעופר.
סליחה, אבל נשמע שהיא הונגריה של כבוד. כן.
אז מאיפה הידע?
כיוון שגדלתי אצל אמא שלי, שהייתה הטבחית הכי גרועה בעולם, ואני רוצה להזים בהזדמנות זו את ההשקפה שלפיה כל מרוקאית יודעת לבשל, כל אחת חוץ מהדסה, אמא שלי יודעת לבשל.
זכית מה שנקרא.
אני החלטתי שאני הייתה הכי טובה. היו תקופות בנישואיי הראשונים לנתוני הילדים, היו תקופות שאני זוכרת שמי שהיה אז בן זוגי, אמר לי, עוד רגע תמלאי גם גרגרי אור, זאת אומרת, את הגרגר תמלאי במשהו. אני הגעתי למצב של מילוי ענבים.
זה נפלא.
זאת אומרת, הייתי הולכת, הוא היה הולך לאוניברסיטה, גם אני לכאורה, אם שהברזתי כל הזמן. הוא היה חוזר למעונות הסטודנטים הנשואים בקריית יובל, והיה שכזה מקרר כזה קטן, דירה עם תחושת מרחב, אבל בלי, והמקרר היה פשוט... שופע, הוא היה הולך לאוניברסיטה, אני הייתי הולך לסופר לראות מי נווט על המדף. מבשלת. אנשים כל הזמן אהבו לבוא אלינו. הייתי פשוט, מכיוון שגם לא אכלתי, דרך אחת לעשות דיאטה זה פשוט לאכול בי פרוקסי, להכיל אחרים. אז כל הזמן סוגים של כל מיני מאכלים, יום אחד הבנתי שאני פשוט נעשית מפגרת. אבל לא נשאר לזה זכר אגב. לאחר שנים שבהם אכלתי 3 בנים, במספר לא ברור של גברים, ובעיקר כשאכלתי 3 בנים בגיל ההתבגרות, ומתבגרים, בנים אוכלים כמויות שלא תאמנה.
כן, יש להם יכולות.
בכלל, וגם מביאים את החברים שלהם, כי תמיד יש אוכל בבית. אז פשוט נורא נמאסתי מהקטע הזה של לבשל. היום כשאני מחליטה להשקיע בעצמי, אני אשאל עצמי חביתה. והבן אדם הבא שאני התחתן איתו, יהיה אחד שיקצוצי סלט ערבי, שבעיניי זה מסירות נפש.
נשמע מקסים.
אבל לבתי קפה תמיד תלכי לבד.
לא, אני גם הולכת עם חברות מי חברים, אני קובעת את הפגישות שהיא תמיד בתי קפה.
אז תשמעו, שאלנו את נרי על געגועים, וקיבלנו את כל קורות חייה, לא את כל, אני לא אגזים,
תחנות מרכזיות.
אני כל כך עתיקת יומין.
לא, אבל זה רק מראה כמה משמעות יש, זאת אומרת, משאלה כזאת, גילינו כל כך הרבה עלייך, וכל כך הרבה תחנות בחייך, וכמה פעמים היית נשואה. אז זהו, שלא. אבל זאת המשמעות אולי, זה שיר הגעגוע למקום שבו הכל קורה בעצם. נרי לבנה, הצחקת אותנו, הזכרת לנו, נעמת לנו מאוד. תודה רבה שהיית כאן.
תודה לכם, היה מאוד נעים.
להתראות.
ביי.
That's when I realized the truth. Darling, I can't do without you, man. I can't do without you. Every minute seems like years. I can't do without you, baby. I've cried so much, I run out of tears. I sit by the telephone, hoping you will call. Look at your picture, baby. I beat my head against the wall. I can still feel the fire from our first kiss. Every time I think about you, baby, I drink myself sick. I can't do without you. I'm like an addict hooked on drugs. You're my habit, baby. I got to have some more of your love, baby. Never have I been locked up in a world of
you, darling, to set me free. Come back, baby, try me one more time. Oh, baby, I'm about to go out of my mind. I can't do without you. I'm going out of my head. I can't do without you, baby. Without you, baby, I might as well be dead. Oh, baby, oh, baby, come on back to me, baby. I realize I made a big mistake, baby. I can't do without you.
ואנחנו כאן בסרוויס, וכמובן שקודם לכן, אם לא ציינו שירי, אז אנחנו דיברנו עם נרי לבנה, עיתונאית, שחקנית.
סופרת, שגם, כותבת תורים.
נכון, שגם הייתה באח הגדול למי שזוכר.
וגם הייתה מבקרת קולינריה.
נכון.
ואנחנו ממשיכות למישהו שהוא עיתונאי, סופר, מוזיקאי, תסריטאי. את כבר יודעת מי זה?
בוודאי, אמיר בן דוד.
אמיר בן
דוד. דיברנו על זה לפני שעה, לא?
כן.
היי, אמיר.
היי.
שלום, בסדר גמור. אז תגיד, אנחנו היום כאן בתוכנית געגועים. אתה מתגעגע לבתי קפה ומסעדות?
ברור, איזו שאלה. יש מישהו שיגיד לך זה לא?
כן, כן. מצאנו כמה, תשמע.
כן.
יש כאלה שלא אוהבים בחוץ, שלא אוהבים שנותנים להם, מכינים להם. יש, יש. אבל עזוב, זאת שיחה אחרת.
לא, בסדר, אבל גם אלה שלא אוהבים לשבת, אני מניח, אוהבים להסתובב את העיר ולראות את העיר חיה. זאת אומרת, יש משהו בזה שגם אם אתה לא חווה את זה בעצמך, אתה לא חייב לצרוך את זה בעצמך או לשבת בעצמך, זה אני מבין, אנשים שלא יכולים להיות במקומות צפופים, אבל יש משהו בזה שהעיר, יש תפורה של עיר חיה, רוטטת, זזה, יש משהו מאוד עצוב בעיר, שכל המקומות האלה שרק יהיו קבועים.
נכון, זה אמרה לנו נרי לבנה לפניך כאן שזה מאוד אירוני, אמרה, טבע זה משהו אחר, טבע זה דוקר, מסתובבים בעיר, והעיר זה בתי הקפה והמסעדות.
נכון, העיר זה אנשים.
ומה ספציפית חסר לך?
בעיקר את התחושה הזאת שיש לך מקום מחוץ לבית שהוא מין סלון מורחב כזה, שהוא לא המקום שלך, אבל שאתה כן מרגיש בו בבית באיזשהו אופן כי אתה קבוע בו, ומגיעים אנשים ואתה מגיע עם חברים שלך ואתה אוכל ושוטה, ואז מישהו מגיע ואתה לא יודע לפעמים, קוראים דברים שהם התרחשויות חברתיות שהן לא התרחשויות צפויות, וזה בילוי עירוני כזה. את המקום שלי זה המון זר בתל אביב, נגיד. אני מניח שהמון המון אנשים מכירים את החוויה הזאת, כל אחד מהמקום שהוא גר בו.
המינזר זה פאב מאוד ותיק, נספר, ליד שוק הקרמל שם בכניסה ל...
שהוא גם מתמחה באוכל בין אירופי ליהודי, וראינו את ליאור ארגיל, השף שלו, זאת אומרת, יצא לנו...
סיפר שהוא שם רגליים בסירים,
כן,
נכון?
כן.
רגליים של חזירים כן, ופרות
כן.
בתוך הסירים.
שהוא אוסף בשוק שכרגע לא פעיל.
כן, כן. כן. אז מה, איזה מפגשים כאלה יש לך במינזר? ספר רגע, מה קורה שם? מה זה הרגע הזה
שאתה... אנחנו נגיד, אנחנו היה לנו קבוע שישי בצהריים, זה היה בילוי קבוע שלנו להגיע לשם, יש שם הרבה אנשים שהם אנשים קבועים, פחות או יותר, מה אתה כבר מכיר, חלק מהם זה חברים מהחיים האמיתיים, חלק מהם זה חברים של המינזר, אנשים שאתה מכיר אותם משם, וזה מין, אתה יודעת, באווירה משוחררת, סביב אוכל ואלכוהול, אבל אני חושב שהאוכל ואלכוהול הם תמיד הקישוט לדבר עצמו, שזה הרגשה הזאת של החברה האנושית.
אז זה לא אוכל שם, זאת אומרת, למרות שיש שם אוכל מעולה.
לא, המקום עושים אוכל מעולה. זה לא משנה את יוקרה, צריך להגיד למי ששומע אותנו והוא לא תל אביבי ולא מכיר, זה מקום שהאווירה בו היא בייסיק בסך הכל, או אווירה של פאב נגיד או בר, אבל האוכל הוא אוכל ברמה, כבר מהאוכל שמקובל בפאבים.
כן, אבל זה פאב של פעם, נראה לי שהוא לא שופץ שנים, נכון? זה כזה מין...
נכון, זה לא העניין. העניין הוא פה לא להיות... אתה מגיע בה... אתה לא צריך לקבש במיוחד. זה סוג אחד של בילוי, דרך אגב. הבילוי השני זה הבילוי שפה אתה אומר, אני רוצה, נגיד, לחגוג יום הולדת, או לחגוג משהו, או לחגוג... בכלל, בא לי להיות ככה קצת יותר נערים את עצמי מהיום-יום, ואני מתלבש יפה, ולא יכול מסעדה טובה, ואוכל, ומרגיש... יש את התחושה החגיגית הזאת שלא יכול לשום. עכשיו, העניין, אני חושב שהעניין באוכל הוא הליד של הדבר הזה, כי אתה יכול לאכול בבית הרי, זה לא העניין, אלא יותר משהו שמוציא אותך מהשגרה שלך. הייתה לי מין חוויה כזאת, שהיה בה משהו מאוד עצוב בעיניי. המשפחה שלי, אנחנו כאילו תמיד בימי הולדת של המשפחה, גם שלי, גם של זוגתי וגם של הילדים, כשיש יום הולדת כל אחד בוחר איזה מסעדה, ואנחנו יוצאים לארוחת ערב משפחתית, מתלבשים יפה, ומציינים את היום הולדת. ומולדת שלי האחרונה, ולפני חודשיים, אי אפשר היה, כי היה סגר, הכל היה סגור, בחרתי את שילה, שזה מסעדה שאני מאוד אוהב בתל אביב, והזמנו קייטרינג הביתה. ונסענו לקחת אותו, זאת אומרת, נסענו בעצמנו להביא, לא הזמנו עם שליח, אלא נסענו לקחת את האוכל בעצמנו.
כן.
והמסעדה עבדה ממש פול פאוור, זאת אומרת, הייתה סגורה לגמרי חשוכה, שעות היו מורמים, והיה שם אנשים על המטבח, יצר החוצה לשליחי הוולט מנות. והיה בזה משהו נורא נורא עצוב, לראות מסעדה שמצטמצמת להיות מפעל אוכל, מפעל שמייצר אוכל ומוציא אותו החוצה. אני יודע מקריאה בעיתונים הכלכליים, וככה שהרבה הרבה בעלי מסעדות הצליחו, חלק, לא כולם, הצליחו אפילו להרוויח יותר בתקופה של הקורונה. זאת אומרת, הסיטו את העסק שלהם מעסק שמשרת קהל, זהו מקום שמתארחים בו, הוא מארחים קהל למקום שמייצר אוכל ומוציא אותו בשליחויות.
נכון, יש גם הרבה מטבחי רפאים, שפים שעברו למטבחים לא שלהם.
בהרבה בחינות זה כאילו יותר יעיל, אתה לא צריך להם את כל הגרס הזה של להריח קהל, והם לא מרוצים מהמנות והם מחזירים, ואתה צריך ברמנים ומלצרים ומלצריות, והעסק יותר איתי, וכאילו כרוך בכל ה... ואתה צריך שטוף כלים, וכל הדבר הזה. אתה יעיל, אתה מוציא, או בצלחות חד פעמיות, שליחי וולט מגיעים, אתה מעמיד להם את זה על הווספה, הם נוסעים לאנשים הביתה, אתה יכול להרוויח ככה יותר כסף, זה כאילו יותר רנטבילי.
אבל הגעת בשביל הפורמליות, בשביל הטקסיות, בשביל החגיגיות, וכלום מזה לא קיבלת, חוץ מאוכל.
הלכה חוויה.
קח את האוכל ולך.
כאילו, הייתה לך יום הולדת פחות משמחת, אני מבינה.
את יודעת, החברה הייתה מאוד נעימה, זו משפחה שלי שאני מאוד אוהב, והיינו בבית שאנחנו מאוד אוהבים, והאוכל היה מאוד טעים, כי שאילה נעשים אוכל מאוד טעים, אבל זה לא היה הדבר הזה, כי מצדת זה לא רק האוכל הטעים, זה גם התפורה, האווירה, החגיגיות המצוימת שיש בטקס העירוני הזה של לצאת יפה, להתלבש יפה, לצאת החוצה, מישהו מציע לך, מוזג לך את היין. את יודעת, כל הטקסיות שמסביב לזה היא חלק מהחגיגיות גם. בבית, סבבה, אתה אוכל, זה בסדר גמור, אתה שבע, והכל נחמד, אבל זה לא אותו דבר.
אבל זה לא לשם זה, התכנסנו. אמיר בן דוד, תודה רבה.
תודה רבה, והיום החוכמה היא לדעת להיות ביום הולדת בין הסגרים, כאילו, בין סקר לסגר.
מתי לחגוג, צריך לדעת לתזמן הכל.
זה הופך להיות קשה נורא.
מאוד, מאוד, זה ממש פייס, מי שהספיק פתאום לחגוג. תודה רבה, אמיר בן דוד.
ביי ביי.
אז אנחנו כאן בסרוויס עם השיר היפה הזה של אמיר בן דוד שאיתו דיברנו, ואב טיפוס, נכון?
כן, כן, ואנחנו ממשיכות הלאה עם אותו געגוע למסעדות, עם האומן צייר סופר יאיר גרבוז.
שלום יאיר.
שלום, שלום.
אז ישר בלעניין.
גם אתה מתגעגע?
למה אתה מתגעגע?
אם אני מתגעגע, תראה, אנחנו מתגעגעים כמעט לכל דבר שהכרנו לפני המגפה הזו, ובוודאי שאני מתגעגע גם, תראה, אני עשיתי חשבון שאני כבר שנה חותך ירקות. שנה...
לא שברת אותנו, בבית. זה לא נשמע נורא.
זה לא נשמע נורא, אבל זה עדיין ראוי לציון, זאת אומרת, זה נשמע יוצאי דופן בעיקר. ואחר כך זה טעים אפילו, אבל יש משהו באחידות הזאת, שאתה לא אומר, טוב, היום אני לא אחתוך, היום אני אצא מהבית, היום אני אקבע עם חברים. איבדנו את הספונטניות הזאת של המשפט, שאפשר להגיד בזכותו, אני כל כך אוהב את המקום הבלתי אפשרי שאנחנו חיים בו, זה מה אתה עושה הערב.
בבית חותך ירקות.
עכשיו, מה אני עושה הערב? אני כלום לא עושה הערב.
חותך ירקות.
אני רואה מה, סדרות בטלוויזיה וכו'. אז אני מאוד מתגעגע. תראי, אם אני רוצה לחיות בלי צמחונים בסביבה שלי הקרובה, אז אני פשוט אשאר לבד.
מצד שני, אם אני אחיה...
כן, זה הולך ומתגבר גם. מצד שני, אם אני אחיה...
בוא נציין שהבת שלך, חווה, היא שפית מוכרת בעיר, בתל אביב לפחות היא מאוד מוכרת.
נכון, אז היא שפית, אבל גם היא לקטה, היא צמחונית מאומתת, ומדי פעם היא אוכלת איזה ביס או שניים בשר, כשהבדיקת דם לא כל כך מוצאת חן בעיניה ובעיני הרופאה. עכשיו, באמת רובם צמחונים, אם אני אוותר, אז אני הרעב והגעגוע לאוכל שאני אוהב יכריע אותי. אז אני מחפש פתרונות, כל הזמן אני מחפש כאלה. יש לי 5 נכדים, כולם נהדרים ונחמדים, אבל רק אחד, לבן של חווה דווקא, בתור נקמה בזה שאמא נעשתה צמחונית, הוא אוהב לאכול בצורה בלתי רגילה. ואני, עם הנכד הזה, אני שומר עליו מכל משמר. זאת אומרת, מה שהוא יגיד, מה שהוא יבקש, בכל תחום, אבל בתחום של האוכל בוודאי, ואנחנו הקמנו מועדון של 2 אנשים.
רגע, אבל אתה לא ציינת שהוא אומניבור האחרון, זאת אומרת שהוא היחיד שגם אוכל בשר וגם אוכל את כל השאר.
ברור, למה אני שומר עליו מכל משמר? כי באמת הוא אוכל, גם מתעניין, גם נכנס לפרטים וגם אוכל בשר, דגים, פירות ים, שרצים, כל דבר שבא בחשבון. הקמנו מועדון של 2, רק אני והוא, אני לוקח אותו למסעדות, שהם בכלל לא בתחום האפשרות הכלכלית שלי, נגיד, הרבה יותר ממה שהייתי מזמין את עצמי. ופעם בחודש, זה כבר, אני יודע, ודאי שנה וחצי או 2 לפני הקורונה, שאנחנו עושים את זה, מדי פעם אנחנו מזמינים אורח, ולאורח מותר להיות צמחוני.
קצת הורסת המורשת.
בן כמה הנכד, סליחה?
עכשיו הוא כבר 16, אבל נגיד שזה התחיל בערך 14. הוא יושב לשולחן, הוא לוקח סכין, נותן מכה בכוס היין, כי לצערי הרב העניין של היין עדיין לא אקטואלי, גם אסור וגם זה עוד לא גילה את זה. אז הוא נותן מכה ואומר מועדון בוזי, הכינוי שלו הוא בוזי, פגישה מספר 17 נניח משהו כזה, ואז אנחנו חוקרים את התפריט ואוכלים כל מה שבסביבתנו הקרובה, הוא בלתי נראה, זאת אומרת, כבר אז התחלנו בשיטת הקפסולה. יצרנו לנו מין קפסולה כזאת. אז עכשיו כלום, מה אפשר לעשות? הצורה היחידה לצאת מהבית לאכול זה ללכת לחתונה בבני ברק.
תגיד, אבל מלבד פעילותו של המועדון, הייתה תקופה שהייתה לך מסעדה שהיית שומר לאמונים, שהיית תמיד מגיע אליה?
תראה, אני נורא אוהב לשמור אמונים, אבל לא לאחד, זאת אומרת, ל2-3, כי בכל זאת אתה, גם העניין שאתה קובע עם אנשים אחרים, לא תמיד מתאים להם הנאמנויות שלך. אז המקום הטבעי שלי זה צ'רניחובסקי בתל אביב, צ'רניחובסקי 6, זה מסעדת הבית. אני לפעמים מרשה לעצמי, וזה כבר עניין יותר של קלוריות, פסטות, המקום שאני נורא אוהב זה ב-3, כמובן, של תמר.
קוצ'ינה תמר.
נפלא, 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 נפלא. צ'רניחובסקי גם נהדר, ויש כמובן עוד הרבה, ושפים שאני אוהב, העניין הוא שאני מגוון את זה, אני לא יכול לשמור לכולם נאמנות במסגרת המועדון הזה שיצרתי, שאנחנו לא הולכים פעמיים לאותו מקום. ועכשיו אנחנו לא הולכים בכלל לאף מקום. מוזר, אני השוויתי את הקורונה הזו כאילו נתנו לנו ספר לקרוא, רק ביטלו לנו את הרווחים בין המילים. עכשיו זה הכל מילה אחת ארוכה, ולך תזהה מה כתוב שם.
מצוין, מצוין. אני רוצה לשאול אותך, יאיר גרבוז, הזכרת את ה... אתה הראשון בעצם, עכשיו שאני חושבת את זה, כשאנחנו מדברות, שדיבר איתנו על געגועים למנות, או לאוכל ספציפי, גם אם זה בשר, הקרניבוריות. עד עכשיו אנשים שאלינו בתוכנית דיברו איתנו על אווירה בעיקר.
על החוויה.
על הגעגוע של לשבת בחוץ, שאנשים באים אליך ומדברים איתך, על המפגשים. אתה הראשון שמדבר אוכל. אני רוצה, זאת אומרת, לציין אותך לטובה בעניין.
נכון. תראי, קודם כל, למרות שהסדר שלי דומה למה שאת הזכרת כרגע, המקום הראשון זה עם מי אני נפגש, החברה, מקום שני היין, ורק מקום שלישי האוכל, ויש לו מקום חשוב מאוד. חשוב מאוד. יש בהחלט... בהחלט במקרה הזה אצלי, גם כשמצטרף לזה אהבת פריז שלי, יש מנות שאני פתאום, כאילו הלשון שלי יוצאת מהפה ונוסעת לבד.
וואו, מה למשל? תן אחת כזאת.
נגיד, תראי, בפריז יש מסעדה שקוראים לה בנואה. היא מסעדה שבעצם היום אנשים צעירים ממני כבר לא היו הולכים לשם, כי זה מאוד, מה שנקרא, העולם הישן. אבל אני לא רואה שהעולם החדש כל כך... מצטיין. אז בעולם הישן הזה, נגיד בנועה, אני פעם באתי ורציתי לאכול ולא הזמנתי יום קודם, למרות שהמסעדה הייתה ריקה, לא נותנים לך מקום.
לא היה אחד. סדר זה סדר.
טוב, יכול להיות שהם לא הזמינו חומרי גלם.
עכשיו, להם יש לשון, לשון בתבשיל, זאת אומרת, לא כבשר קר, שבאמת, באמת, באמת, באמת אי אפשר לתאר. היה מקום בפריז שהיה עושה קוקו ואם, מה שנקרא תרנגול שיקור, ביין, שזה היה מגיע לדרגה א' של שחור, צבע נהדר, של חום הכי כהה שאת יכולה להכיר, שהוא כבר על גבול השחור, וטעם שכבר אתה באמת באמת מתבלבל בין שוקולד ובשר. עכשיו, המקומות פעם זה היה ברור לגמרי, אם אני ממליץ לך, אז יכול להיות שאני טועה, או יכול להיות שטעמכם שונה מטעמי, אבל המקום יהיה. היום אתה יכול להמליץ, ואתה בא, ויש שם משהו אחר. גם כן. פריז כבר עוסקת בלסגור מקומות יותר משהו בלפתוח.
אכן, כן. אבל אני שמחה שהעלית את פריז, כי יש את חושש שלא יכולנו לדבר על געגועים וכמיהה לאוכל, ולא להזכיר את העיר הזאת.
כן, אז... אני גם רוצה עוד להגיד לכם משפט אחד. תראו, אנחנו רואים בלי סוף אוכל בטלוויזיה, וזה מתא כמובן, זה מבלבל. ואני, כל פעם אני רואה משהו, ואני אומר, אני חייב להגיע לתאילנד לאכול את האוכל רחוב הזה, ולהגיע לסינגפור ולאכול את האוכל הזה. זה הרוב שטויות. עכשיו, איך אני יודע? כי ראיתי אחד המטיילי אוכל האלה בנטפליקס, יש תוכנית כזאת להכיל את פיל, והוא הגיע לתל אביב. והוא נעמד באבולפיה וסיפר על הבגלח ועל המטצלח, סיפורי מעשיות שאמרתי, יאללה, ובשביל זה אני יושב בלילות, משתכר מיין זול וחולם לאכול אוכל רחוב בתאילנד, אז הרוב זה אגדות. אבל האנשים שאנחנו אוהבים לאכול אותם, איתם זה לא אגדה, ואת זה הרסו לנו.
נכון.
טוב, אנחנו נאחל לך שמועדון בוזי יחזור לפעילות במהרה. באמת,
בימינו
אנו. ראוי ורצוי.
תודה רבה.
או שאני אהפוך לעבריין. תודה לכם.
תודה. תודה רבה על שיחת הגעגועים הזאת. ושירי, אנחנו ממשיכות ישר קדימה ודוהרות לעוד
ז'אן אגור. אשת קולינריה, מחברת ספרי בישול, מתרגמת לשעבר מולית ועורכת של המגזין על השולחן.
שלום ז'אן היקרה.
שלום, שלום.
אז כשפנינו איתך לדבר על געגועים, את דווקא רצית לקחת אותנו למשהו, לימים רחוקים.
לתת לנו ממש פרספקטיבה.
ממש ככה, כן, לתת לנו איזה זמן אחר.
כן, געגוע לתקופה שאף אחד מאיתנו עוד לא הייתה בחיים. אולי אפילו ההורים שלנו עוד לא היו בחיים, או שהיו מאוד קטנים, אבל זה פרספקטיבה. בעיניי, אוקיי, צריך להגיד משהו טיפה מקדים, ואני חושבת שתסכימו איתי כשמדברים על מסעדות בארץ, קודם כל מדברים על תל אביב. תל אביב היא אימפריית מסעדות מעבר לקנה מידה ארצי, זה משהו, זו תופעה באמת מאוד מיוחדת לעיר הזאת. מסעדות ובתי קפה, צריך לדבר על כמובן את שניהם ביחד, ולא פלא שאנחנו כל כך חסרים אותם עכשיו בתוך המרקם העירוני הממנם הזה, ומסתבר שזה חלק בעצם מדיאני הטלוויזיה כמעט מרגע היוולדה ועוד קודם. וזה דבר, איזשהו פרק בהיסטוריה של העיר שפחות מכירים אותו. אבל אפשר, יש על זה קצת חומרים, יש על זה קצת קטעי עיתונות שנותנים הצצה למה שהיה פה בשנות ה-20 ובשנות ה-30, והיה פה חברות יקרות מאוד מאוד שמח.
שזה מדהים, כי את מדברת על טרום הימים של קום המדינה, שנות ה-20 וה-30.
של המאה הקודמת.
של המאה הקודמת.
כמובן, כן.
וכבר אז את אומרת, זאת אומרת, לא המצאנו את הגלגל, ג'אנה, כבר אז תל אביב הייתה בפריחה מדהימה.
נכון, תל אביב הייתה בפריחה מדהימה, זו הייתה עיר שבעצם מייסדיה, שהם חלמו אותה, הם חלמו חלום קצת שונה מהחלום, בוא נגיד, הציוני הקלאסי, של כיבוש השממה והקיבוצים, הסוציאליזם היו, הם חלמו להקים עיר שתהיה יפה ומזמינה כמו אודסה או כמו פריז או כמו וינה, תלוי מאיפה הם הגיעו. עיר שפונה לים מבחינת הווייב שלה, עיר של בילויים, של תרבות. גם אנשים שנמשכו לתל אביב היו פחות אולי, את יודעת, חלוצים ויותר טיפוסים אורבניים, אנשים עם כסף, אנשים עם רעיונות ועם יזמויות. וכבר בשנות ה-20, בעצם לפני העלייה של היקן של שנות ה-30, שהיא וחולל את המהפכה הגדולה, כבר בשנות ה-20 זה מתחיל, יש הרבה מאוד מסעדות, בעיקר מסעדות, יש פה ושם מסעדות so-called יוקרה, אולי המפורסמת ביותר, זה מסעדה שבעצם קראו לה קזינו גלי אביב, זה היה לחוף הים בדיוק בקצה אלנבי, קצה שמגיע לים, ולמנות שקראו לזה קזינו, לא שיחקו שם משחקי מזל, אלא זה היה סוג של מועדון לילה, מאוד מפואר, מאוד יוקרתי, שהגישו שם, כנראה שמנת הדגל הייתה צ'ולן הונגרי, לא מאוד אלגנטי.
ככה באמצע השבוע, באמצע יום עבודה,
הולכים לכל עבודה, זה לא יועד לאנשים שעבדו.
לא, אבל זה לא נשמע רומנטי כל כך גם, בואי נאכל משהו קליל.
עדתי מורת, והיו מלצרים שהיו לבושים עם, את יודעת, עם דינר ג'קטס, עם חליפות ערב, והיו דמי כיסוי. כאילו, אז מה שאנחנו קוראים היום בתל אביב היא הזמנת מינימום. יש איזה מכתב שהם פונים לעירייה ואומרים, אם אנחנו לא ננקוד באמצעי הזה, אז המקום מתמלא במשפחות שיפצחו גרעינים וילדים מצווחים וישתו קוסטייט. אז זה כאילו היה ז'אנר אחד, ונניה גם מלון פלטין היה כזה, או יותר מאוחר קפה פילץ. היו גם הרבה מאוד מסעדות פשוטות, מעט מסעדות פועלים שיועדו לאנשים ש... אתה יודע, צעירים שהגיעו לעיר, חלקם שלו לא גרו בבתים שלהם, גרו, מסחרו חדר אצל משפחה. ובעצם הדרך היחידה שלהם לאכול, הייתה לאכול בחוץ. ולכן, כאשר הייתה שביתה של עובדי מסעדות, איזשהו סכסוך עבודה, העירייה דאגה לסגור את זה מהר מהר, כי פשוט הייתה פאניקה בעיר. כי אנשים פשוט לא היה להם איפה לאכול. היו גם משהו כאן מסעדות קואופרטיביות. המפורסמת ביותר הייתה מסעדת בית ברנר. שהכילה ביום טוב משהו כמו 1,500 עד 2,000 איש. בקיץ עוד יותר, כי עקרות הבית שפטו קצת מהמלאכה, כי חם, תחשבו, זה מטבחים, בלי מזגנים, בחם, לילדים בחופש וכו', ולקחו את הילדים לבילוי במסעדה קואופרטיבית שכזאת. וזהו, זה היה מאוד מאוד תוסס. עכשיו, המהפך הגדול באמת, הפריצה הגדולה הייתה כשהגיעו היקים. שבכלל תל אביב פחות או יותר ריבעה את אוכלוסייה שלה ממשהו כמו, לא זוכר את המספרים, 20 ומשהו אלף לכמעט 100,000. ואלה היו אנשים עם כסף, אנשים עם איזושהי שאיפה או געגוע לסגנון חיים אירופאי, שבית קפה זה מסעדה אוכלת חשוב ממנו, וכמובן דבקות מאוד מאוד גדולה לתרבות הגרמנית, תרבות דוברת גרמנית. והם כמובן, הם לקחו את בן יהודה לבן יהודה שטרסה, והם פתקו את בתי הקפה מפורסמים, וגם מסעדות שהגישו אוכל מרכז אירופאי. היו גם, אני חושב, בין המקומות המפורסמים ביותר היה מקום שקראו לו גינאטי, ומולו היה מקום שקראו לו קפה, רגע, יש לי בלאק-אוט.
זה בסדר, תראי, עברו כמה שנים, זה מותר.
אנחנו מיד נזכר,
כי הם היו באזור. זה היה גם מקום של חבורות ספרותיות ומשוררים שבאו להתקוטט, נכון?
רגע, תכף נגיע, לא ממש. אלה בתי קפה נוגה, חזר, קפה נוגה וקפה גינאטי היו אחד ליד השנייה, בכל אחד מהם היה משהו כמו 600-800 מקומות ישיבה, תזמורת, אנשים בבאו במיטב המחלצות עם פרובות בקיץ, בקורת, סמלות נשי בקיץ, וגברים עם חליפות ורקדו ואכלו, והכל היה בגרמנית.
זאת אומרת, זה לא רק האוכל, זה גם החוויה הזאת של ריקודים והמוזיקה.
זה בעיקר חוויה.
שנה, אני חייבת תכף לעצור אותך, כי לצערי תכף הזמן שלנו נגמר, ואני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו צריכות להתעודד מזה? את מדברת ואני מקשיבה לכל השמות הנפלאים האלה שאת מעלה, מעוררי הזיכרונות. האם זה אומר שזה כל כך עמוק ב-DNA שלנו, של תל אביב, ש... זה לא ייפול כל כך בקלות, כי תראו כמה אחורה אנחנו הולכות.
למרות כל שיטי ההשכרה ותחושת עיר רפאים הזאת.
האם גם את מרגישה ככה?
כן, במילה אחת, כן. אני מאמינה שתל אביב היא מאוד מאוד, איך אומרת בעברית? רזיליאנט. יש בה איזה מין כוח חיות ותאבון לחיים והדוניזם בריא, שפשוט יחזיר את זה בחזרה. תחשבו מה קרה פה אחרי פיגועים. אני יודעת שזו השוואה נוראית, אבל פעם איזו מסעדנית שאני מכירה שהייתה לה מסעדה בירושלים, ואז היא אמרה לתל אביב, ואתה אומרת, בירושלים יש פיגוע שבועיים, העיר מתה. בתל אביב היה פיגוע בערב המסעדות היו מלאות.
נכון.
עכשיו, זה, אני חלילה לא רוצה להשוות בין קורונה לאותו גל פיגועים נוראי שידענו, וכולנו מעמיפות לא לזכור את זה. אבל תחשבו באיזה מהירות ובאיזה שקיקה עיר הזאת חזרה לעצמה. ואני חושבת שזה סימן לבאות. אנחנו פשוט רוצים לחיות חיים שמחים ונורמליים, ומסעדות ובתי קפה, אגב, בתי קפה הכי קצרים, אני מוכרחה להגיד ברמה האישית, אי אפשר תחל לדמיין את החיים שלנו בלעדיהם, נכון. ולדעתי יהיה איזשהו שידוד מערכות, יהיו כאלה ש... יסגרו, יהיו אחרים שיפתחו, בוודאי הסצנה תשתנה, לא יודעת איך.
אבל יש תקווה כאן מהסיפור שלך,
טימיות. אני יותר מתקווה, אני משוכנעת.
ולסיום, אני לא יכולה שלא לשאול אותך עם כל הידע שלך והניסיון שלך. על רגע אחד אישי, כי דיברנו פה באמת על משהו מאוד גדול, על ימי תל אביב, לפני קום המדינה, משהו שלך, שהוא הגעגוע הזה שלך.
תראי, אני דווקא, כשחשבתי על זה, אמרתי, ממתי התאהבתי בדבר שקוראים למסעדה? והזיכרון שצץ הוא דווקא זיכרון מירושלים, מהתקופה שהייתי סטודנטית באוניברסיטה העברית, והיה מקום מול בצלאל, שקראו לה מרקיעה הקטנה, ואכלו שם מערב בצל, ולחם, פעם ושנה בחיים שלי אכלתי לחם שום בסלט ירוק עם ביניגרץ, נראה לי שיא התחכום, והייתי נכנסת למקום הזה ביום קר כזה חורף ירושלמי, והיו בו כל מיני תמונות על הקירות, וכל מיני פיצ'ט קט ומוזיקה צורפתית, וטיפוסים מבצלאל כאלה עם סוודרים עבים, לא מגולחים. אתם מכירים את הבחורים הסקסיים.
כן, נשמע מוכר.
כל הדבר הזה ביחד, להיות בתוך המיקרוקוסמוס הזה, זה גם היה לי נורא טעים, זה הדרכך המאוד לא מפותח שלי באותם ימים. אבל זה היה ממש, אני חושב פעם ראשונה שחוויתי את הקסם הזה של להיות בתוך מסעדה, שזה בעיניי מסעדה טובה, זה תמיד דבר שהוא גדול מסך על הקו.
זה מה שאנחנו מגלות, זה לא רק האוכל. אז ג'אנה גור, אנחנו חייבות לסיים, אבל השכלת אותנו מאוד, ובאמת הפרספקטיבה הזאת היא מאוד חשובה. המון המון תודה לך.
בשמחה.
להתראות.
ובתקווה לימים טובים, במהרה בימינו.
אמן, אמן.
רונה, רצינו היום לדבר עם קולות פחות מוכרים בקולינריה, ויצא שיש לנו קול נורא מוכר.
לא בקולינריה,
לא אבל. לא בקולינריה, אבל נורא מוכר.
וזהו?
אסף ליברמן, עיתונאי, מגיש התוכנית קלמן ליברמן לצד קלמן ליבסקינד.
וכן, קולגה בתאגיד, שלום כן. אסף.
אהלן, אהלן, שלום.
שלום, שלום. אז אני הבנתי, כל המרואיינים שלנו אמרו לנו מראש מה הולך להיות הגעגוע שלהם, ואתה אמרת לנו הפתעה. נו, אז יאללה,
הפתיע.
אמרתי הפתעה, אז את מפתיעה. מפתיע אותך. תראו, אני אף פעם לא תפסתי מעצמי איזה חובב מסעדות. כלומר, לא כל מוכר בתחום הקולינריה, לא כל שהוא בתחום הקולינריה. אני לא אחשד עצמי, בטח לא איזה ענין טעם, כאילו באמת אפשר לסגור כאילו ארוחה בדבר הכי מינימלי, כאילו לאכול בשביל לסבוע, באמת. זה אף פעם לא היה עניין בשבילי.
זאת אומרת, הם מזמינים פיצה של דומינוס והכל בסדר.
לא, אני משתדל לא לאכול ג'אנק, זה כן. אבל לא, יש לי איזה חבר שבאמת העניין שלו זה לנסוע למסעדות, כלומר בעולם וכוכבי משלן וכל הדבר הזה, וגם פעם נסעתי איתו, נסענו ביחד ללונדון, והוא באמת עבר מסעדה מסעדה, ואני כזה לא לנעים על הכיס, כאילו, כל הדבר הזה. באמת, זה לא היה נראה לי כמו, אבל אני מוצא את עצמי ממש מתגעגע על הדבר הזה, והזיכרון החזק שלי הוא באמת מרגע לפני הסגר הראשון. נסעתי עם אשתי לאיזה סוף שבוע בירושלים, ועיר שאני לא מאוד משתגע עליה, מטעמים של זיכרונות ילדות בעייתיים, אבל נסענו, היינו שלושה ימים נגיד, אז בערב הראשון נסענו למונה, בירושלים, וישבנו על הפאר, ומלצרית בשם נוגה, אימא לנו באמת את הזמן, בשיחות מאוד מעניינות ובאוכל נהדר ובהמון יין.
וואו, אתה זוכר את שמה? נוגה ממונה, היי, אז אני זוכר אותך.
לא, מדהים, בדרך כלל אנחנו לא זוכרים שמות של מלצרים.
לא, לא, ממש לא.
אנחנו התאהבנו בנוגה.
וואו, איזה יופי.
אנחנו פשוט, זה בדיוק, יש מסעדות שאומרים שזו בדיוק התפורה להתאהב בה.
כן.
אז אנחנו התאהבנו, כאילו, פנו מאוהבים אחד בשנייה, אבל התאהבנו לגמרי בנוגה.
מקסים, כן.
ממש, ויין ואוכל, והיה כל כך תענוג שפתאום הבנו בבוקר שאחרי, שאנחנו כאילו לא נעים לנו, אנחנו רוצים ללכת עוד פעם.
והלכת.
ותהינו בינינו ולעצמנו. זה דבר מקובל.
כן, אתם קצת סטוקרים, קצת מטרידים, כי אני עשיתי את זה.
אני עשיתי את זה. מסעדות שמצאו חן בעיניי, בטח.
היה בינינו ונעשינו מאבק, כי אמרנו, אנחנו רוצים שנוגה תהיה שם, אבל אנחנו גם לא רוצים שנוגה תהיה שם. כי אנחנו רוצים לשחזר את החוויה, אבל אנחנו לא רוצים שנוגה תחשוב שאנחנו סטוקרים עלובים מוזרים נורא.
אבל בואו נבדוק בסידור עבודה שלהם שם.
אז הלכנו בדיוק לאותם מקומות על הבר, ונוגה הייתה.
וואו. היה אותו דבר?
היה לנו ממש כיף.
יואו, איזה יופי.
ממש.
אני הייתי בטוחה שזה לא ילך.
זה כבר שלב אחר במערכת היחסים. הערב השני.
שמה, מה?
לא, זה נשמע כמו זיכרון לערב אחד, שכאילו תבואו בערב השני, ובסדר, זה לא, אתה יודע.
לא, היה כיף, וגם כיוון שכבר, כאילו, הרגשנו שאנחנו משפילים את עצמנו, שבאנו עוד פעם. זה כמו לבוא עם אותם בגדים לאותו אירוע, לא יודע, זה כאילו... אז כאילו גם העמקנו את השיחה ושאלנו אותה על חייה וזה, ולא יודע, הרגשנו, וואו, היה יופי. אז זה ממש מתגעגע למונה בכלל, אבל בכלל, החוויה הזאת של לשבת על הבר, לנהל שיחה אקראית עם אדם אקראי שמתגלה כמעניין.
זה באמת סיפור מדהים.
כן, איך אמרה הדוברת לפניי, כאילו באמת האוכל הוא פחות, לא זוכר מה אכלנו, בטח שתינו מלא.
אבל נוגה הייתה בלתי משכחת.
וואו, זה נשמע כל כך רחוק, אסף, עכשיו שאתה מתאר את זה, וזה מקסים מה שאתה מתאר, זה נשמע לי כמעט אוטופיה. זאת אומרת, היכולת הזאת לתקשר ככה עם אנשים, וואו, טוב. זה באמת זיכרון של דבר.
כן, לתקשר אנשים. היום אחד המוראים אמרנו בתוכנית, שרואים בעליית התחלואה, שאנשים עדיין יוצרים מגע אחד עם השני. הוא תיאר את זה כדבר נורא והיום. חברים, אנשים עדיין יוצרים מגע אחד עם השני.
רק בזום, מה קרה לך?
וואו, נכון, פעם אנשים היו יוצרים מגע אחד עם השני.
מטורף, שזה סיפור של געגועים לדבר ככה עם מלצרי. טוב, הקסמת אותנו, סיפור מירושלים, אסף ליברמן, תודה רבה לך שדברת איתנו. להתראות.
ביי ביי.
וואו, תקשיבי, זה צובט בלב, נכון?
כן, כן. אני רוצה להגיד שגם באופן אישי, בתקופה כזאת שהיא סובלת מכל כך הרבה הסחות דעת, מסכים וגירויים לא חיוניים, כל כך חסר לי היכולת הזאת להיכנס לאיזשהו מקום ולהתמסר כן. לרגע היחיד, הבודד, הנפלא
ממש.
הזה.
ממש.
להיות קשוב לאוכל, כמו שאמר שאול לברון, להיות קשוב לאנשים סביבך, למה שאתה שותה.
ולא עם מישהו לידך עם מסכה, לא לראות עם מישהו לידך עם מסכה, או אם הוא יושב מספיק רחוק, או אם מישהו יתעטש אז פתאום ככה להתכווץ,
אלא פשוט להיות באיזה מקום
עם כל מה שקורה בו.
כן.
טוב, שיר געגועים למסעדות, אני מקווה שבקרוב התוכנית הזאת תראה לה נוסטלגית, ולא משהו אחר.
לא נוסטלגית, היסטורית.
היסטורית.
כן, כן.
תודה רבה לארז שלום, לאבי שמאי, לך שירי כץ.
תודה, רון גרשון תלמי.
ולמאזינים, להתראות.
shut my eyes and I fantasize that you're here with me. Will you ever return? I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back.
Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come?
You said you'd return. You said you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back?
Please hurry. Why don't you come back? Please hurry.
Come back and stay for good this time.
Did you
come back and stay?
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.